לצופים שבבית, אנחנו עומדים היום ערב כ"ח אייר, שזה יום ירושלים. השבוע התחילה מלחמת ששת הימים, שרבים מאיתנו זוכרים אותה, ואנחנו אומרים בכל יום את הפסוק, שיחו בכל נפלאותיו. למה צריכים שיחו בכל נפלאותיו? הרי יש שיר של אבן עזרא, שאומר, העבר עין. והעתיד עדיין, וההווה כהרף עין. אז אם העבר עין, למה שיחו בכל נפלאותיו? מדוע כתוב אומר, אנחנו רואים את זה כל בוקר, שיחו בכל נפלאותיו. מה נותנים לנו נפלאות הבורא יתברך? ומה יש ללמוד מהם? אפשר להתבונן בתורה בשירת הים. מה שאומרים חז"ל על הפסוק במדרש רבה, על הפסוק, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. מדרש רבה מביא על זה, אומר, הדאוד הכתיב במשלי, פיה פתחה בחוכמה בתורת חסד על לשונה. כלומר, שזה היה חוכמה מצד עם ישראל להגיד את השירה. וזה נקרא חוכמה, שהקדוש ברוך הוא מעוניין בשירה הזאת. אומר המדרש רבה, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ועד שעמדו ישראל לים, לא מצינו אדם שאמר שירה לקדוש ברוך הוא, אלא ישראל. יש פה אדם וישראל. אדם זה גם אדם וגם כל אדם. ברא אדם הראשון ולא אמר שירה. מתי האדם הראשון היה צריך להגיד שירה? נכון. מתי היה צריך להגיד שירה? לא על השבת, על זה שנאמר לו ביום אכולך ממנו מות תמות. במקום זה הוא קיבל הנחה ורק קיבל גורש מגן עדן. מכאן שאם בקידושין כתוב שלוחו של אדם כמותו, אז מפה נלמד ששילוחו של אדם כמותו. ושילחו אותו מגן עדן והוא חי ולא אמר שירה, היה צריך למות. אז אדם בראשון היה צריך לומר שירה. וקיבל הקדוש ברוך הוא את תשובתו. הציל אברהם מכבשן האש ומן המלאכים ולא אמר שירה. השאלה היא למה? הציל יצחק מן המאכלת ולא אמר שירה. הציל יעקב מן המלאך ומעשיו ואנשי שכם ולא אמר שירה. כיוון שבאו ישראל הים ונקרא להם הים, מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר אז אשיר משה ובני ישראל, ואומר פיה פתחה בחוכמה. אמר הקדוש ברוך הוא, לאלו הייתי מצפה, מבריאת העולם אני מחכה שיבוא עם שיאמר לפניי שירה. מדוע הקדוש ברוך הוא מצפה לשירה? מדוע כולם לא אמרו שירה? וכי יש כאן כתרוג על אדם הראשון, כבר הסברנו הרבה פעמים שחז ושלום, אין כאן כתרוג על אברהם, יצחק ויעקב, שהצילו אותם מן המלאך ומאנשי שכם ולא אמרו שירה. אלא האבות הם מרכבה לשכינה, אבל האבות הם עדיין בגדר יחידים, ואין אומרים שירה של יחידים, אלא נס שנעשה לעם ישראל כולו. מתי נהיה נס נעשה לעם ישראל? אז ישיר משה ובני ישראל. ומה התועלת מהשירה של אז ישיר משה ובני ישראל? אז יש מדרש אחר על הפסוק בתהילים, נכון כסאך מאז. אנחנו חושבים שמאז זה ציון זמן, זה מקביל, כמו המקבילות. נכון כסאך מאז, מעולם אתה, מעולם, מקביל למאז. אומר המדרש, אף על פי שמעולם אתה, נכון כסאך מאז. אז ישיר משה, כלומר, נכון זה לא נכון או לא נכון, אלא נכון מכונן. מה מכונן, מה מעמיד, מה מחזק את כיסא השם בעולם? עם ישראל. נכון כיסאך מאז, אמר רבי ברכיה בשם רבי אבאו, על פי שמעולם אתה לא התיישב כיסאך, לא נודעת בעולמך עד שמרו בניך שירה. כלומר שבניך אומרים שירה זה נכון כיסאך מאז. בניך הם עושים את כיסאו של השם נכון בעולם. אז נכון זה פועל, זה לא תואר נכון ולא נכון, אלא השירה מכוננת כיסא השם בעולם. לכן השירה מסיימת במילים, השם ימלוך לעולם ועד, כמלכות השם בעולם מתגלית על ידי עם ישראל. גם אחרי כ"ח הניסים שהיו מתחילת מלחמת ששת הימים, ועד כיבוש ירושלים בכ"ח אייר, על כל זה צריך לומר שירה. אז אני אתחיל מה קרה ביום העצמאות תשכ"ז. הייתי בישיבת מרכז הרב, ושמעתי שיחה מרב צבי יהודה, זצ"ל, שדיבר על יום העצמאות. והוא סיפר על יום העצמאות בתש"ח. אומר שכל ולפר מה היה קודם, שהכריזו על הקמת מדינת ישראל, והכריזו על קבלת תוכנית החלוקה של האום, זה היה עוד ב-47, אז הוא אמר, כולם יצאו לרחובות ורקדו ושמחו שמקבלים חלק, מקבלים מדינת ישראל כבר בהכרזה של, בהצעה של אומות העולם. והוא אומר, אני הלכתי ובכיתי, הלכתי לחדר ובכיתי. הסתכלתי עליו, שאני לא מבין מה שהוא אומר. תחינכו בישיבות להסתפק במועט, מה שהם מקבלים, תודה רבה. לא, הוא אומר, התחיל להגיד, איפה שכם שלנו, איפה חברון שלנו. הסתכלתי על כל האנשים שהיו שם, מולי היה רב אייזמן, ואני מסתכל עליו, הוא מסתכל עליי, ואף אחד לא מבין מה זה איפה חברון, איפה שכם. באותו זמן, עבדול נאצר ימח שמו, קידם את הכוחות למדבר סיני, והיה הסכם אמריקאי מאז מבצע קדש ב-56, שישראל השיגה את כוחותיה אחרי כיבוש סיני, שאומות העולם ערבים לביטחון ישראל, ואין מצב שמכניסים צבא לסיני והוא נשאר מפורז. עבדול נאצר סילק את משקפי האום, פשוט אמר להם, או אתם יורים או כדור בראש, הם התפוגגו כאילו מה שבאו, והכניס צבא לסיני, ויהיה מדינת ישראל, סגר את מצרי טיראן, ישראל לא יכלה גישה להגיע לים סוף, וכל העולם שותק, ואמריקה שהיא אמורה להשליט את הסדר העולמי ונתנה ערבויות לישראל, לא נשמע קולה ושום דבר. עבדול נאצר עושה מה שהוא רוצה. וזה הדאגה שהייתה של המדינה. ומי שמכיר את שדרות המאירי, במקום קיוסקים, חפרו פה קברים. היה פה שוחות שהכינו קברים. כמו השחיטה שיעשה עבדול נאצר, היא תהיה כל כך גדולה. בתל אביב בשדרות רוטשילד הכינו קברים, ושדרות המאירי פה הכינו קברים. כי חשבו מי יודע מה יהיה. ופתאום אני שומע מהרב אומר, איפה שכם שלנו, איפה חברון שלנו, אמרתי, אני לא מבין, הוא רב צדיק וגדול בתורה, אבל אני אישית לא צלצלי, לא הבנתי מה הוא אומר. הוא אומר שהוא לא שמח בהקמת המדינה, כי בהקמת המדינה, או בתוכנית, יותר נכון, סליחה, בתוכנית החלוקה שאנחנו קיבלנו אותה והגויים לא קיבלו אותה. למה? כי קיבלנו תוכנית חלוקה וזה לא ארץ ישראל השלמה, ואיפה שכם שלנו, איפה חברון שלנו, אף אחד לא הבין מה שהוא אומר. קיבלו את זה כמו איזשהו נבואת ירמיהו הנביא. לא ידענו מה זה. שלושה שבועות אחרי זה שוחררה ירושלים ושוחרר יהודה ושומרון והכל. ואיך שוחררה ירושלים? מה היו הניסים הגדולים, הניסים הגדולים? אז יש ספר נפלא מאוד של חגי בן ארצי. מישהו מכיר את הספר הזה? שם הספר הוא מגילת ששת הימים. כיוון שהדברים לא מפורסמים, אז אני רוצה לקרוא לכם כמה קטעים שמספרים על יד ההשגחה העליונה הגדולה. והוא קודם כל העובדות, כי קם כאן דור צעיר וחדש שלא יודע את העובדות, אז קודם העובדות ואחר כך מה מאחורי העובדות. העובדות הן שביום שני, כ"ו באייר תשכ"ז, ב7:15 בבוקר, יצאו כל מטוסי חיל האוויר הישראלי. מישהו יודע כמה היו? 200. איזה סוג היו המטוסים? מטוסים צרפתים. מיראז'. להתקפה על חיל האוויר המצרי. מטוסיו ושדות תעופה שלו, שמספרם היה 600 משוכללים יותר ורבים יותר. כמה נשארו במדינה? 12 מטוסי קרב נשארו בשדות תעופה בארץ להגן על שמי המדינה. הסיכום במבצע היה עצום. א', למצרים היה מערך נ"מ נגד מטוסים מפותח ומשוכלל, שכלל עשרות טילים מתקדמים ומאות תותחים שסופקו על ידי רוסיה ביד נדיבה. מצד שני, רוב מטוסי חיל האוויר הישראלי הם מטוסים ישנים צרפתים, שהתאמתם למשימה העצומה הזאת המוגבלת ביותר. 3, המקם. אילו היו מטוסים מתגלים לפני התקיפה אל היעדים, הניתה להפיל רבים מהם, ומדינת ישראל הייתה נותרת ללא חיל אוויר יעיל, שהוא המפתח לניצחון במלחמה. והנה, הרע הנס הגדול. כל המטוסים הגיעו אל שדות התעופה המצריים בסיני, לאורך התעלה ולאורך הנילוס, מבלי שאפילו מבנה אחד יתגלה. כל המערך האנטי אווירי של המצרים קרס ולא תפקד. יד ההשגחה העליונה חברה אל גבורתם של טייסי חיל אוויר שלנו, שטסו בדמימת אלחוט מוחלטת, בגובה נמוך כ-20 מטר מעל פני הים, וברמה מבצעית למופת. 10 שנים של הכנות מדוקדקות הרגיעו לרגע האמת. ב-7:45 בדיוק הגיחו כל המטוסים מהשדות תעופה המצריים והוציאו את כולם מכלל פעולה על ידי הפצצת מסלולי המראה וכל המטוסים שחנו על הקרקע ולא הספיקו להמריא. בתוך שעה הושמדו למעלה מ-200 מטוסים מצריים, כמחצית מחיל האוויר המצרי. ממטוסינו נפלו 8 מטוסים, 5 טייסים נהרגו, 2 נשבו ו1 חולץ במבצע נועז. אף אחד בממשלה, בצהל, בחיל אוויר, לא חזה שהתקפה תהיה כל כך מוצלחה. אלוף מוטי הוד, מפקד חיל אוויר, התבטא: אפילו בחלומותיי הוורודים לא הייתי מעלה על דעתי הישג מדהים כזה. מי ימלל גבורות השם, ישמיע כל תהילתו. אחר כך היה הגל השני של המבצע, ב-9:45, ששוב הצליחו להשמיד עוד 200 מטוסים מצרים, אחר כך ההמשך ידוע. איך קרה הנס הגדול הזה? חוץ מגבורה של מפקדי צה"ל וטייסי חיל אוויר, איפה יש השגחה עליונה? תשובה: יד השם המכוונת, צריכו בכל לפלאותיו, מתגלה בפרטים קטנים שאיש לא צפה אותם ולא יכול לצפות אותם. כשפרטים אלו מתחברים ומצטרפים יחד לתמונה שלמה, אנחנו מבינים יד השגחה עליונה על אנושית מכוונת אותם, ושבן אדם לא יכול לכוון את התנאים האלה. וכך כותב חגי בן ארצי, דוקטור חגי בן ארצי, במגילת ששת הימים, אח של שרה נתניהו. מה הוא כותב? כותב ככה: בערב המבצע, אור לכ"ז באייר, החליט סגן נשיא מצרים ושר המלחמה עבד אל חכים עמאר לקיים למוחרת בבוקר סיור אווירי מעל סיני. בסוף הסיור להיפגש עם מפקדי הכוחות המצריים מוצבים בגבול ישראל. צירף לסיור הזה את כל מפקדי הצבא הבכירים, וכולם היו אמורים להמריא במטוס מיוחד שיצא מקהיר ב-7:00. כמו כן הוזמנו לסיור משלחת צבאית עיראקית, והם אמרו להמריא במטוס נפרד. כיוון שאנשים חשובים מסיירים מעל סיני, הורה שר המלחמה המצרי לכל יחידות הנ"מ נגד מטוסים לנצור את האש באופן מוחלט בין 7:00 ל-8:00, יהיה מה שיהיה, כדי שהמטוסים של האח"מים לא ייפגעו. כלומר, בעברית זה נקרא גול עצמי. שעה זו, כזכור, הייתה השעה קריטית במבצע שבה המריאו כל מטוסי חיל האוויר הישראלי. הפקודה הוסיפה שכל פתיחת נ"מ מותנית באישור אישי של שר המלחמה. פקודה זו גרמה לשתי תוצאות קריטיות ביותר. הכוננות והדריכות ביחידות הנ"מ נחלשו, כי אסור להם לראות. וכל הקצינים והחיילים נכנסו לחדר אוכל לארוחת בוקר. התוצאה, שגם כאשר הופיעו מטוסי חיל האוויר הישראלי מאז זאת התעופה, נמנעו מלפתוח באש בגלל הפקודה הגורפת שניתנה. פרצו ויכוחים קולניים בין המפקדים והחיילים, שהחיילים התחילו לעשות מרד נגד המפקדים, כי אמרו מה קורה. אבל המפקדים אמרו כדור בראש, המודיעין הישראלי לא ידע דבר וחצי דבר על הסיור האווירי של המצרים, ולא התכוון לזמן, אבל יש מנהיג לבירה. בדיוק כשהגיחו המטוסים הישראלים מעל סיני, אז המפקדים המצריים רצו לנחות בשדה התעופה. עכשיו הטייסים הישראלים ביקשו אישור לפיל גם את 2 מטוסי התובלה הענקיים מדגם אליושין 14 הסובייטים, והאישור לא ניתן בגלל החשש שיש שם נוסעים האזרחיים. כך צמרת הצבא המצרי חמקה מידו של צה"ל וזכתה למשפט צבאי אחר כך, שבה הורדו כולם בדרגות והוכנסו לבתי כלא. אז זה הסיפור הראשון. ועכשיו הסיפור השני. כל בוקר המצרים הוציאו סיורים אוויריים של 4 מטוסי מיג מעל סיני, והסיורים התחילו ב-4:30 לפנות בוקר והסתיימו ב-8:30. מטרתם של הסיורים לגלות מבעוד מועד תקיפה אווירית ישראלית שהמצרים העריכו שתתבצע. אז הסיור של 4:30 יצא וחזר, והסיור הבא צריך להיות ב-7:30 והוא התעכב. הגנרל אל-חמיד אל-דגידי, מפקד הכוחות האוויר של המפקדה המזרחית, הבחין בכך שהסירות של 7.5 לא ממריא, והתקשה לטייסת האחראית לשאול למה אתם לא ממריאים לסיור. סגן מפקד הטייסת התנצל על האיחור והסביר כי התעכב בביתו מסיבות אישיות ועתה בשעה וחצי הוא בדרכו אל המטוסים. כשהגיע למטוסים כבר לא היו קיימים. מדוע זה קרה? אין ספק שאם הסיור של המטוסי מיג 21 היו מגלים את כל התקפה הישראלית, היו יכולים להטריע ולשבש. אז מה הסיבה לאיחור הקריטי שהסיור של 7.5 לא המריא? תשובה, בערב שלפני פרוץ המלחמה יש כאן צירוף של דברים, צירוף מדהים, שאף ביון מערבי או סובייטי או ישראלי לא יכול לחבר אותם ביחד, את הדברים, אבל יש מנהיג לבירה. בערב שלפני פרוץ המלחמה החליט מפקד חיל האוויר המצרי, סידקי מחמוד, לערוך מסיבת ריקודים לטייסיו כדי להרים את המורל. הזמין לנשף בשדה התעופה אינשס של יד קהיר טייסים בכירים מבסיסים אחרים. המסיבה הייתה קדושה באוכל, משקאות, רקדניות, ונסתיימה בשעות הקטנות של הלילה. כשטייסי חיל האוויר הישראלי נשלחו לחדריהם לנוח כמה שעות לפני פרוץ המערכה, בילו הטייסים המצריים במסיבת ריקודים סוערת. אז מה פלא של מחר בבוקר יכרו לצאת למשימה בשבע וחצי. ולכן הסיור 7.5 לא יצא. ועכשיו בא הגורם השלישי. מי אמור לגלות את המטוסים הישראלים? לפני שמגיעים למצרים עוברים קודם כל את הגבול עם ירדן. אז הוקמה תחנת מקם חדשה בירדן, שבעצם התחנה כל כך חדישה שכיסתה בצורה מלאה את כל שטחי מדינת ישראל. ומי שזוכר, מי שיודע, הצבא המצרי צורף, הצבא הירדני צורף לצבא המצרי. כלומר, הייתה ברית שחוסיין המלך קרת באותו לילה עם אבדול נאצר. ואני זוכר בעצמי שאשכול, לוי אשכול, ראש ממשלת ישראל, הזהיר את החוסיין ואמר לו, אין לו שום תביעות נגדך, אנחנו לא רוצים לא כותל ולא לא יהודה ושומרון ולא כלום, אין לו שום תביעות. תישאר בשקט ואל תצא מאורך. הוא המשיך להמטיר אש על שכונות בית ישראל ומאה שערים והגבול של מעבר המנדלבום, ואמרו לו אל תחתום הסכם עם מצרים, והוא לב מלאכים ביד השם חתם הסכם עם מצרים שבו נהיו כאילו ממלכה אחת. אז היה אז מי שזוכר קאם היה סוריה, מצרים ועיראק, וצורף לזה גם הירדני. ובכן הצבא הירדני עומד תחת פיקוד מצרי. עכשיו, מה זה עומד תחת פיקוד? מה זה אומר? זה אומר, בכל צבא יש הצפנה, שכל ההוראות נותנים בצורת צופן. לא מדברים בגלוי, בצורת צופן. רק הישראלים מתפטפטים בגלוי, והטייסים לוקחים את המחשבים הביתה, וזה אסור, אפשר להישפט על זה לכלא. אבל הצבא מנוהל די קודים. הופעל קוד משותף לתקשורת בין שני הצבאות. בבוקר היום הראשון למלחמה, ב-7:20, התמלאו מסקי המקם הירדני בעשרות נקודות זעירות שנעות במהירות לעבר חופי מצרים. כי מ-7:15 יצאו מטוסי ישראל. הבקר הירדני זיהה מיד שמדובר עם מטוסים ישראלים, שהתקפה הישראלית החלה. ובכן, הוא צריך להעביר למטכ"ל המצרי את מילת הקוד להתקפה הישראלית. מהי המילה? ענב, ענב, ענבים. מטוסים זה ענבים. אלא שמודיעין המצרי קיבל מילת הקוד ענב, לא ידע מה זה ענב. שוב התריע בקר הירדני, ענב, ענב, אך מצד השני איש לא הצליח להבין. בסופו של דבר כועס המצרי על הירדני, מנתק את הקשר וצועק עליו, מה אתה מדבר? למה לא נקלטה הקריאה? באותו לילה, שאז היה חיבור בין מצרים לירדן, אז מחליפים את הקוד ועושים קוד חדש, כי עכשיו זה צבא אחד. הוחלף הקוד. המילה ענב לא הופיע בקוד החדש. הבקר הירדני התבלבל והשתמש במילת קוד ישנה. אנשי המודיעין המצרי מ-12 בלילה באותו יום היה להם קוד חדש. כשהתבררה תקלה ומישהו בצד המצרי העלה את ההשערה שהבקר הירדני משתמש בקוד ישן, היה כבר מאוחר מדי. ובכן, היו כאן שלוש עובדות מוזרות שמתרחשות בדיוק בשבע וחצי בבוקר. האחד, פקודה של המטכ"ל המצרי שנמצא באוויר, שכוחות הנומם אסור להם לראות, זו עובדה שמשתקת את כל כוחות הנומם. בדיוק באותו השעה מתעכב הסיור האווירי בגלל המסיבת ריקודים שהיה אתמול, ובדיוק בשבע וחצי יש התראה ירדנית שמודיעין המצרי לא מסוגל לפענח אותה. עובדות אלו לא ניתנות לחיזוי על ידי מודיעין טוב בעולם, וכמובן לא נלקחו בחשבון על ידי המודיעין הישראלי שנקבע העיתוי המדויק של המבצע לפני פרוץ המלחמה. עובדות אלה מצטרפות, כותב דוקטור חגי בן ארצי, למסכת אחת, שיש בה צירוף של טעויות אנושיות בלתי צפויות ובלתי מתוכננות, וצירוף המקרים הזה זה מראה את המימד של השגחה האלוקית שחוברת לחוכמתם וגבורתם של מפקדי צה"ל, וזה נקרא אז ישיר משה. כלומר, אז ישיר משה השם ימלוך לעולם ועד. מלכות השם בעולם מתגלית על ידי הקרבות הגדולים שעם ישראל ניצח, וקרב המפתח היה לחסל את חיל האוויר המצרי באותה עת. אחר כך בא כמובן שחרור חבל עזה, אחר כך בא שחרור ירושלים, אחר כך בא שחרור של חברון, וידוע הסיפור שרב גורן נסע לבד לחברון וכבש את חברון לבד, היה כתב קנייה מוכן, והם פחדו שישחטו אותם, תגמול על גוש עציון ועל תרפת, אבל ממשלת ישראל עשתה מחווה מוזרה מאוד, ולא עשתה שום דבר, ואפילו לא משפט. אפילו נכסים שנלקחו מהיהודים בשנות תרפ"ט לא הוחזרו עד היום לידי יהודים, זה דבר לא מובן. ושחרור יהודה ושומרון, ואחר כך מלחמה עם סוריה. אז כל זה היה נס גדול, זה מבחינת שיחו בכל נפלאותיו. אנחנו רואים את נפלאות הבורא יתברך, וזה רק, אני חושב, רק מעט עם מה שאנחנו יודעים, איך מצטרפים דבר לדבר. אז זה גילוי של מלכות השם בעולם. אז ישראל מספרים את נפלאות הבורא יתברך, זה השם ימלוך לעולם ועד. ואני אוסיף בנימה אישית, שכשהייתי ילד, אז בכיליון עיניים ובכיסופים היינו הולכים לכנסייה, למדרגות של הכנסייה בהר ציון. מדרגות הן מחוץ לכנסייה, לולייניות כאלה, ועולים לקומה העליונה, מסתכלים לכיוון הכותל, ולא היינו רואים שום דבר, רק היינו רואים את הכיוון, באיזה כיוון יהיה הכותל המערבי. אי אפשר היה להיכנס לכותל המערבי. כמו שפעם שאלתי ילד של בר מצווה, חידה, שאלתי אותו, איך יכול להיות שאני מנחם בן יעקב, בן 60 וכמה, שאלתי אותו, אני לא חשבתי לעשות בר מצווה בכותל. אמרתי, נכון, עשו לך בר מצווה בכותל? בטח. נכון, עשו לך סעודה אחרי העלייה לתורה? בטח. איך אני מנחם בן יעקב? לא חלמתי לקבל עלייה לתורה, ולא הרשו לי להתקרב לכותל. מי אלה שלא הרשו לי, ואיך לא חשבתי לקבל עלייה לתורה, ואיך לא יכולתי להתקרב לשם, ולא חלמתי בריצה בכותל. אז הוא לא ידע את התשובה. זאת אומרת, מה המסקנה? שהדור הצעיר נולד לתוך המציאות, לתוך הניסים. אז הוא כבר רגיל, הדור הצעיר רגיל, אנחנו כבר רגילים בירושלים. ואני שהייתי ילד, אני זוכר את החומה הגדולה שהיה בממילה, ואת הקירות הגדולים שהיה גבול, ואיך שהיו יורים על מי שהעז להתקרב, ולא היה ספר תורה אחד בכותל, אי אפשר היה לקבל עלייה. והיום זה מובן מאליו ללכת לכותל ולהתפלל, כל יהודי עושה את זה. אם כן, שיחו בכל נפלאותיו. נודה לקדוש ברוך הוא על כל הניסים שקיים בנו, ונזכה שנקיים את הפסוק בפרשת השבוע שלנו, אם בחוקותיי תלכו, מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. ואז מה כתוב בפרשה? ורדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדופו. זה בדיוק היה, ש-200 מטוסים צרפתיים הצליחו להדוף 600 מטוסים ולפוצץ אותם, וכוח רגלים קטן ושריון קטן הצליח נגד השריון המצרי. זה היה פלא גדול, כל המלחמה והמערכה הזאת, אבל אין זאת אלא יד השם הייתה בעניין. ונודה לקדוש ברוך הוא שיתקיים בנו המשך הפסוק, ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב ורדפו מכם 50. אבל השאלה היא, לפני כן כתוב, בפרשת השבוע כתוב, נתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, חרב לא תעבור בארציכם. אז כתוב, נתתי שלום בארץ, כבר יש שלום, אז מה כתוב אחר כך? ורדפתם את אויביכם, נפלו לכם בחרב. סליחה, זה טעות בסדר. כבר יש שלום. כתוב נתתי שלום בארץ. אומר רש"י, נתתי שלום בארץ ביניכם. השלום ביניכם. שלום זה לא שלום עם האויבים. האויבים צריכים לרדוף. ואם רודפים אותם והם נסים, זה השלום. אבל השלום צריך להיות ביניכם. כלומר, ריבוי המחלוקות והתפצלות לכיתות היא באוכרינו מאז קריאת ים סוף, שכבר בקריאת ים סוף היו ארבע כיתות על הים. אלה אומרים, נבוא למצרים, נקנה למצרים, אלה אומרים להילחם, אלה אומרים נקפוץ לים. לכן במלחמת השחרור לא זכינו לכיבוש הכותל, לא זכינו לשירת עיר עתיקה בידינו, כי היה פיצולים פיצולים. האצ"ל אמר כך, ההגנה אמרה כך, הפלמ"ח אמר כך, עוד לא היה יד אחת מכוונת. אבל כשזכינו למדינת ישראל, צריכים להתפלל שתרבה האחדות באומה. וכי תאמרו, אחדות באומה זה בכלל נס. מה אתה אומר? כתוב בתורה, כתוב בתפילה. מי שעשה ניסים לאבותינו, וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, ויקבץ אתכם רק אבות הארץ, זה ניסים. חברים כל ישראל ונאמר אמן, אז זה גם כן נס. כמו שיגאל אותנו בקרוב זה נס, גם חברים כל ישראל זה גם נס. לא. הוא יגאל אותנו בקרוב, זה נס. חברים כל ישראל זה תלוי בנו, וכך אנחנו רואים בתפילה. הוא יגאל אותנו בקרוב, וכעת אנחנו נגיד את הארץ, בתנאי שאנחנו נהיה חברים כל ישראל. זה מוטל עלינו, להרבות אהבה ואחווה ושלום ורעות בעם ישראל. דווקא בימים אלו של בין פסח לשבועות, שמתכוננים לויחן שם ישראל נגד ההר, אומר רש"י, ויחן כאיש אחד בלב אחד, וזכנו לניסים כאלה גדולים בששת הימים, מצווה גדולה, כמה שאפשר להתקדם לקראת אחדות, אחדות בעם, וכשנהיה מצב של חברים כל ישראל, אז נזכה. מלחמת ששת הימים, גדולה שרת טבעת, זה ממחת נביאים, שרת טבעת של עבדול נאצר, שאיים לשחוט את כל היהודים, לזרוק אותם לים, זה עשה אחדות בעם ישראל. נקווה שגם בימינו תרבה אחדות, ויתקיים בנו חברים כל ישראל, ונאמר אמן. חג שמח לכולם, ליום ירושלים.